סבתא,
אז
אכפת לך אם אני אקליט את השיחה הזאת? אני עושה שיעורי בית בפרוזודיה, ואני צריכה הקלטה של שיחה.
וגם למה להקליט?
טוב, סליחה, לא, קפצתי פתאום עכשיו, תסיימי את המשפט ואז אני אספר לך מה אני עושה.
אני פעם למדתי פרוזודיה, מה זה בדיוק, תזכירי לי?
איפה למדת פרוזודיה?
ולמדתי תולדות הספרות.
אז פרוזודיה בבלשנות זה, זה כמו לומדים את המנגינה של הדיבור וכל מיני תופעות שקורות במנגינה.
כמו המשקל בשירה וכל הדברים האלה. כן, קראו לזה פרוזודיה.
כן.
כן,
אז
בבר אילן למדתי את זה.
וואלה. אז אני עכשיו לומדת את זה, אבל זה לא על שירה, זה רק על, זה על דיבור יומיומי.
זה יפה. אני לא חושבת שכשאני למדתי, חשבו לחבר פרוזודיה עם דיבור יומיומי.
לא, אני מניחה שלא. זה,
זה ממש, זה נורא מעניין מה שאת אומרת לי עכשיו.
כן.
כן, משום שכאילו כל הלימוד שאני למדתי, זה היה לא שייך לחיים. לחיים ממש. אם זה פרוזודיה, אז רואה את המשקל של השירה היוונית העתיקה. ואז סופרים רגליים, סופרים, אני לא זוכרת מה עוד סופרים.
כאילו מצחיק שאת אומרת את זה, גם לפעמים נשמע כאילו בלשנות זה לא קשור לחיים האמיתיים בכלל, אבל בעצם כן, זה
לא, אם את עוסקת בדיבור היומיומי, אז זה כן קשור.
נכון.
כל המדעים האלה משתנו לגמרי.
כן, כן, ממש. עברו תהפוכות.
את יודעת, אני קוראת, אמרת לך שאני כותב ספר?
כן.
אוקיי. אז כבר תיקנתי את שני הפרקים הראשונים. אז היו לי, דיברתי איתו היום, אני לא יודעת, לא אמרתי, הוא מאוד שומר את הכללים והוא לא יגיע הנה לקחת את הדפים, זה גם לא בוער, זה יכול להיות גם בעוד חודש ימים. אבל דיברתי איתו, הרי הוא ממציא עולם, כן? אמנם הוא הולך לספר את סיפורו של אדם.
זה ספר בדיוני?
לא, הוא לא בדיוני. הוא הולך לספר סיפור של אדם, אבל יש לו הרבה מאוד דברים שהוא צריך להמציא כדי לתת לזה נפח.
התכוונתי כאילו עלילתי. כאילו זה לא ספר, זה לא ספר, זה לא איזה אוטוביוגרפיה או משהו.
זה ביוגרפיה של מישהו.
של מישהו אמיתי?
של מישהו אמיתי. אני ראיתי את האיש הזה ושמעתי אותו.
אבל הוא צריך להמציא סיפורים כדי לתת לו נפח?
לא. אבל משום שהוא כותב ספר שלם, אז הוא צריך להמציא את החלקים שהוא לא יודע, והוא לא רלוונט, שהם לא כל כך רלוונטיים לסיבה למה צריך לכתוב על האיש הזה ספר.
אוקיי.
כלומר, הוא יוצר לו היסטוריה, אבל הוא לא רוצה סתם. אז הוא חוקר, ויש הרבה מאוד דברים שהוא יכול בעצם להמציא. את יכולה לומר שזאת המצאה, אבל זה סביר. בסיטואציה או בשנים שלמשל האימא של האיש הזה, 28, אני עושה את החשבון, כן. האימא של האיש הזה נפטרה. הוא יודע שנפטרה. עכשיו, הוא לא יודע למה היא נפטרה בגיל צעיר אחרי שילדה שני ילדים. אז הוא הולך להמציא בהיגיון. אז למשל, באיזשהו מקום יש תמונה של האיש הזה שהוא הולך לבקר את אמו בסנטוריום. אז הוא מחפש סנטוריום סביב העיר פרנקפורט, והוא משער, ואז הוא רואה שזה סנטוריום לחולי שחפת. אז הוא בסיפור שלו, הוא בונה תמונה שהיא חלתה בשחפת. הוא לא ידע את זה. אבל הוא חקר. ועצם החקירה שלו, והוא כבר יודע בדיוק את, את הסנטוריום הזה, ובמה הוא עשה. אני אומרת לו, טוב, הוא יכול לקחת את תומס מן, יש לו ספר שלם על, על סנטוריום של שחפת בגרמניה. ופעם הרי זאת הייתה מחלה יותר גרועה מהקורונה.
זה גם ברם גם בריאות, לא?
כן, כן. זאת הייתה מחלה איומה, איומה. אנשים באמת הלכו, היו מקימים בתי חולים בראשי הערים כדי שהאוויר יהיה הכי נקי והכי ניתן לנשימה ולא בערים למטה. כן, אני זוכרת גם בארץ. הייתה שחפת המון שנים. את בית החולים בכפר סבא בנו לחולה שחפת. אז לא היו מעליות כמו שיש היום, ויצרו במקום מדרגות מין רמפות כאלה, כדי שזה טוב היה כנראה לדעת לתת להם לטפס לאט לאט. ויום אחד נגמרו חולי השחפת והפכו את זה לבית חולים לכל המחלות. מוזר, נכון?
ממש.
אבל מצא חן, לא, הוא חוקר, למשל, הוא מצא את הרחוב של האיש הזה גר בפרנקפורט.
מי זה האיש הזה?
האיש הזה, היה, אני, לי חסר בסיפור, למה הוא היה במלחמת העולם במקום שהוא היה. הוא היה ילד בן 9, לבדו בכל צרפת. מאלזס למרכז צרפת. הוא צריך אגב, בספר שלו, הוא יהיה צריך לשחזר את המסלול, המסלול תיזהר שלא תעשה טעויות, ואני יודעת מה, לא תכתוב שם נכון, כי זה בכל זאת, זה אתה. הוא היה כל המלחמה ילד לבדו בעולם. וכשנגמרה מלחמה, אספו אותו אנשים ושלחו אותו לישראל, והוא הגיע לקיבוץ, ואחר כך נשלח מהקיבוץ, נשלח לקוסטנטין לארגן את הנוער שיעלה לארץ. זה כבר היה ב-52. עכשיו, ב-52 בקוסטנטין התחילו המוסלמים להתקומם כנגד השלטון הצרפתי. האפלן, אם את מכירה את הסיפורים וכו'.